אני מציע למי שלא היה בשיעור ביום ראשון, והקדמנו את ההקדמה החשובה. מהו ספר הכוזרי? איך צריך להתייחס אל ספר הכוזרי? למה הוא נכתב? איך הוא נקרא במקורו? מה אמר הגר"א על ספר הכוזרי? כל מה שדיברנו פה, צריך לחזור על כל מה שדיברנו פה, אבל יש הקלטות, אפשר להשמיע את זה. אנחנו התחלנו קצת בדקות האחרונות של הפעם הקודמת, התחלנו קצת את הפתיחה של מאמר ראשון, אז היות וזה רק כמה דקות היה, אז נחזור על הפתיחה מההתחלה. כמו שאמרנו, ספר הכוזרי 5 מאמרים, הכוזרי התגייר בתחילת מאמר שני, זאת אומרת, המאמר הראשון מדובר על גוי, 4 המאמרים הבאים מדובר על יהודי גר, ולכן יש נפקא מינה לשאלות ולתשובות שעונה רבי יהודה הלוי, הנקרא חבר, והזמנו למה הוא נקרא חבר. אני מנסה להשלים את השיעור הראשון, כי הוא היה מאוד חשוב. בואו נתחיל. שאול שאלוני לטענות ולתשובות אשר איתי נגד טענותיהם של החולקים על דתנו. עוד הערה שהזכרנו אותה בפעם הראשונה, אמרנו שספר הכוזרי נראה כספר של שאלות ותשובות. זאת אומרת, יש מקשן ויש תרצן. אבל אנחנו נגלה הרבה מאוד פעמים שרבי יהודה הלוי לא מקבל את נקודת ההנחה של המקשן. ובפרט למשל מאמר ראשון, שהמקשן הוא גוי. אז הגוי יש לו שאלות על היהדות ממקום של גוי. אבל רבי יהודה הלוי יש לו שאלות על יש לו תשובות על היהדות ממקום של ישראל, ממקום של רבי יהודה הלוי. לכן הרבה פעמים אנחנו נפגוש דו שיח של חרשים בין הכוזרי לרבי יהודה הלוי. זאת אומרת, או שרבי יהודה הלוי בכלל יענה לקושייה, או שרבי יהודה הלוי יעמיק את התשובה בנוסף למה שהגוי שאל, או שבכלל הגוי לא יבין מה התשובה הייתה. ולכן נפגוש במהלך ספר הכוזרי שהכוזרי חוזר כמה פעמים בכמה סוגיות על אותן שאלות. הוא דן באותם נושאים בכמה פעמים, בכמה רבדים, בכמה רמות, אנחנו עוד נראה את זה. לכן אף על פי שספר הכוזרי כתוב כספר של שאלה ותשובה, הוא לא ספר של שאלה ותשובה. אז למה הוא נכתב כשאלה ותשובה? כי כשהוא נכתב כשאלה ותשובה, אז אתה יכול לברר לעצמך מה הייתה נקודת ההנחה של השאלה, ומילא מה הייתה הטעות בנקודת ההנחה של השאלה, ואז להבין מאיזה נקודת הנחה נכונה יוצאת התשובה. הנקודה הזאת היא מאוד חשובה, כלומר, הרבה פעמים, אם אני עונה תשובה לעצמי או לאחרים, כשלא הבנתי את נקודת המוצא של התשובה הנוגדת או השונה, נקודת המוצא של השאלה, אז בעצם אני לא עונה תשובה נכונה. כי הכל הוא מתחיל הרי בנקודת ההנחה. לכן, אף על פי שהוא נכתב כשאלה ותשובה, הוא לא שאלה ותשובה, הספר הזה. דיברנו על זה ביום ראשון. לכן, שאול שאלוני לטענות ולתשובות. לכן, זה כתוב כטענות ותשובות, אבל זה לא בדיוק טענות ותשובות. אולי גם אפשר לדייק שזה לא שאלות ותשובות, אלא זה טענות ותשובות, זה לא בדיוק על אותו תדר. אם כן, שאול שאלוני לטענות ולתשובות אשר איתי נגד טענותיהם של החולקים על דתנו. כמה חולקים על דתנו, גם זה הזכרנו, 3 שחילקנו אותם לשתי קטגוריות. א', מבין הנמשכים אחר הפילוסופיה, ב', ומבין מאמיני דתות אחרות, ומבין המינים מבני ישראל. המינים בדרך כלל זה אותם יהודים שהתנצרו, שהפכו למאמיני דתות אחרות, בעיקר לשתי הדתות המרכזיות, נצרות ואסלאם. ולכן יש כאן בעצם 3 סוגים, פילוסופים, בעלי דתות אחרות, בעיקר הנוצרים המוסלמי והמינים מבני ישראל, אבל יש פה בעצם שתי קטגוריות, שבעצם, כמו שאמרנו ביום ראשון, המפגש של מי שעומד מבחוץ עם היהדות, שזה גם כל אחד מאיתנו הכל יחסי, הוא מפגש שצריך להתברר בדרך כלל דרך שני מישורים. מישור אחד, המישור השכלי הפילוסופי. כלומר, איך היהדות מסתדרת עם החוכמה, עם המחשבה, עם השכל, עם ההיגיון, היום קוראים לזה גם תורה ומדע, אבל לאו דווקא בנושא הזה של תורה ומדע, אלא בכלל עם היגיון. כלומר, מה יש, איך ניצור התאמה בין ההבנה השכלית האנושית לבין מה שהתורה אומרת? ולכן, הפילוסופיה או הפילוסוף הוא בעצם, הייתי אומר, ציר להתנגש עם היהדות במובן הזה של צריכים למצוא איזושהי נקודת השקה, איזושהי נקודת התאמה, נקרא לזה. ונקודה שנייה, במפגש עם היהדות, זה דתות אחרות. ובפרט שתי הדתות הגדולות, שהן דתות שתופסות את רוב כמות בני האדם בעולם.
מה זה פילוסופיה?
אני אגיד את זה רגע אחרת, אני אגיד את זה בצורה אחרת. כשאנחנו נמצאים בוויכוח על נושא מסוים, אנחנו יכולים לטעון שני טענות כדי להוכיח שאנחנו צודקים בוויכוח. טענה אחת, הגיונית, שכלית, מה שאני אומר זה נכון מבחינה הגיונית, זה הפילוסוף. טענה שנייה, או אלוהים אמר, וקל וחומר, אם הרוב איתי. הרוב איתי, משמע שהאמת נמצאת אצל הרוב. ובפרט, אחרי רבים לעתות, ובפרט, אם הרוב הוא דתי. דתי, להבדיל, כן? נוצרי ומוסלמי. ולכן באמת רבי יהודה הלוי או אני אגיד לכן למשל הכוזרי יגיע לרבי יהודה הלוי בסוף. בהתחלה הוא ילך לציר השכל, פילוסופיה, אחר כך הוא ינוע על ציר הדת שהיא הרוב, הנוצרי והמוסלמי, ורק אחר כך בלית ברירה הוא יגיע אל היהודי. כי היהודי, היהדות נראית לו חסרת היגיון, והיהדות היא ודאי לא נראית לו הרוב. אדרבה, כמו שאמרנו, ספר כוזרי נכתב בערבית. השם האמיתי של ספר כוזרי, ספר הגנה והמופת על הדת המושפלת. וכל מה שדיברנו פה ביום ראשון. אם כן, מה שייך לגשת לדת, או לאנשים הדתיים המושפלים? מה הקשר בין אלוהים לבניו? אם היית פעם אבא מתנהג ככה לבניו, כן עזב אלוהים את בניו. לכן, לא מפתיע אותנו שאנחנו נפגוש את היהודי רק בפסקה י' א', או י' מי' ב'. אחרי הכישלון של המפגש עם הפילוסוף והמפגש עם הנוצרים והמוסלמים, ועוד משפט אחד שלא אמרנו אנחנו מתקדמים, אנחנו נראה שהסיבה שבגללה רבי יהודה, הכוזרי, סליחה, דוחה את הפילוסוף היא סיבה אחת, את הנוצרי היא סיבה שנייה, את המוסלמי היא סיבה שלישית. כלומר, יש שלוש סיבות שונות שבגללן הכוזרי לא מקבל את שלושת התפיסות האלה, שהן מחולקות, כמו שאמרנו, לשתי קטגוריות. בסדר? ולכן אנחנו נצטרך, כשאנחנו נלמד כל אחד מהשיטות, אנחנו נשאל הרבה שאלות, ואנחנו ננסה להקביל את השיטות האלה לשיטה של היהדות. למשל, שאלה ראשונה שנשאל על כל אחד משלושת השיטות האלה, פילוסוף, נצרות ואיסלאם, האם לפיהם יש אלוהים? א' ב' של שאלה? האם לפי הפילוסופיה יש אלוהים? לא? תפתח. פסקה א', עמוד ב', מי אמר לו? מה המילה הראשונה? מה המילה הראשונה? האלוה. אז יש אלוהים לפילוסוף או לא? יפה, יש אלוהים. אבל בואו נשמור את זה שנגיע אליו. אם כן, שאול שנון לטענות ולתשובות אשר איתי נגד הנוטים של החולקים על דתנו, מבין הנמשכים אחר הפילוסופיה ובין מאמיני דתות אחרות, ובין המינים מבני ישראל. אם כן, שלושה סוגים, שתי קטגוריות עקרוניות. ונזכרתי מה ששמעתי לפני זמן מה, טענות שטען מחבר, רבי יהודה הלוי כביכול, כלפי חוץ, הוא מצטט בכאילו, כאן המילה כאילו נכונה, מצטט בכאילו איזשהו חבר שהוא לא אומר מי הוא. וזה היה לפני כ-400 שנה, כי שם כנראה הייתה תקופה מאוד קשה מבחינת היהדות, כמו שאמרנו, הדת המושפלת. ולכן ספר הכוזרי הוא הספר שמגלה את הפנים של החוץ, כמו שאמרנו. הוא זוהר בנגלה, כמו שאמרנו. הוא הספר שחושף מה בעצם היסודות הפנימיים מתחת למאורעות החיצוניים בענייני כלל ישראל, לא רק פרט ישראל. אבל לעזוב רגע את 400 שנה האלה. טענות שטען החבר לפני כ-400 שנה בפני מלך הכוזרים, טענות אשר על פיהן קיבל המלך את דת היהודים, כמו שהדבר מפורסם וכמו שהוזכר בספרי דברי הימים. בספרי דברי הימים, לפי חלק מהשיטות, מסופר שלא רק המלך הכוזרי התגייר אלא כל עם הכוזרי מתגייר, וכמו שאמרנו ביום ראשון, עצם הנתון הזה הוא לא פשוט, כי על פי ההלכה אסור לעם שלם להתגייר. עם ישראל לא מקבל עם שלם שיתגייר. לכן הנתון ההיסטורי הזה הוא לא בטוח שהוא נכון. ולכן יגיד רבי יהודה הלוי, תסתכלו רגע ב5 שורות לפני סוף הפתיחה, אולי 7 שורות, והנה רבות מטענות החבר ראו לי לקורת רוח ביותר מסכימות עם דעתי, ואומר, ראוי הדבר כי יכתוב את הטענות ההן כאשר נתגלגלו, והמשכילים יבינו. המשכילים יבינו שלא בטוח שזה היה, ולא בטוח שככה זה נתגלגל. אבל מה שכן, במשפט הזה אנחנו נוציא בהמשך עוד נקודה חשובה, שחשוב מאוד ללמוד את ספר הכוזרי, לא רק מצד התכנים, אלא גם מצד המבנה. ויכתוב הטענות, ואומר, ראוי הדבר כי יכתוב את הטענות ההן, כאשר נתגלגלו. כלומר, ההתגלגלות של ספר הכוזרי היא מאוד חשובה. לכן כשאנחנו נתחיל, נגיד, בפסקה י' א', אנחנו ננסה למצוא שם איזשהו סוג של מבנה בספר הכוזרי, שהמבנה הזה הרבה פעמים יעמיק את התוכן. כי יש ערך לכאשר נתגלגלו. בין אם נתגלגלו באמת, בין אם לא נתגלגלו. בין אם זה היה, בין אם זה לא היה. מה זה מעניין אותם בכלל אם הסיפור הזה היה? מה, למישהו זה עושה טוב על הכתף או על השכם שמיליון כוזרים יתגיירו? מה? אם לא יתגיירו? מה נפקא מינה? מה, זה מעלה ומוריד משהו? מה, אנחנו צריכים רוב כמותי? לא, ממש לא, כי אתם המעט מכל העם. לכן זה לא רלוונטי אם זה היה או לא היה. טוב, עכשיו אנחנו נכנסים פנימה. מי נפגש עם החבר? מי נפגש עם החבר?
פילוסוף,
מוסלמי. מלך. מלך. לא אדם רגיל. מלך. מה התכונה של מלך? יש הרבה תכונות למלך.
כבוד.
כבוד. עוצמה. וכו'. לא המלך. כנראה זה אדם עם יכולות מיוחדות. וכנראה זה אדם שיש לו כוח ושררה בידיים. זאת אומרת, גם ההכנה כדי להגיע לכיסא המלוכה, וגם המשמעות של זה שאתה מנהל מדינה, או מנהל עם, זה לא מדובר, לא מדובר פה על אדם רגיל. זאת אומרת, יש כאן מפגש, בהמשך הספר, בין, נקרא לזה, אני אומר רגע, ביטוי במשנה ובגמרא ובמסכת ברכות, מן מלכי רבנן. עם ישראל נקרא בני מלכים, נכון? זה דף יומי לא מזמן, עד מתי אפשר לקרוא קריאת שמע? עד שלוש שעות, בני מלכים אנחנו. זאת אומרת, יש כאן מפגש בין מלכים. יש מפגש בין ישראל, בין מלכים, בין מלך הכוזרים. כלומר, זה מפגש בין שני ממדים, שיש לכאורה ביניהם איזה שיתוף השם, איזה מכנה משותף, של א', כנראה כישרונות, יכולות, אישיות, אופי, וכו' וכו', ויש כוח, שררה, שלטון. זאת אומרת, זה לא מדובר כאן על אדם רגיל, מדובר על מלך. עכשיו, אחת התכונות הרעות אצל מלך, אחת התכונות הפוטנציאליות, שיכולות להיות רעות אצל המלך, זאת תכונת הגאווה. זאת אומרת שהמלך חושב שיות הוא המלך, אז הוא היודע והוא הקובע ונגמר הסיפור. ולכן הייתי אומר מלך זה האדם, הייתי אומר במצב הקיצוני ביותר, שלא רוצה שינויים. מה המלך צריך לחפש יותר מיותו מלך? הוא רוצה להמשיך את הקדנציה שלו במלכות, זה הכל. פה קורה דבר מוזר מאוד. מלך, חולם חלום, תכף נדבר על החלום הזה, מזדעזע מהחלום הזה ומחפש שינוי. כלומר, אני אומר את זה רגע כבר בנמשלים של הדברים, אני מוריד אותנו עכשיו מתחת לאפס עם ההבנה הבאה. יבוא אדם ויאמר, אתה יודע מי צריך לבוא למכון מאיר? לא מלך, אחד שהחיים שלו נתקעו בכביש ללא מוצא, כל החיים שלו דפוקים, יושב בבית הסוהר, אני אומר, בוא, מחפש את אלוהים, מה אתה רוצה? אנחנו חוזרים בתשובה, ישבו בבית הסוהר. אבל אדם שהוא מלך, כישרוני, הצליח בחיים, שכלית, מוסרית, חברתית, כלכלית, וכו', שלוש נקודות ארוך, מה יש לו לחפש בבית המדרש? מה יש לו לחפש ביהדות? הוא מלך! לא. ספר הכוזרי הוא ספר, אנחנו עכשיו הולכים לפתוח פה כמה עקרונות מאוד בסיסיים. הפתיחה הזאת זה הציר של ספר הכוזרי. מי שלא מביא את הפתיחה הזאת לא מבין כלום. הוא לא יבין את ספר הכוזרי. כמו שגם הערנו על זה ביום ראשון כמה הערות. ספר הכוזרי מיועד למי שגם אם הוא בחינת מלך, הוא מסוגל להיות פתוח לדברים חדשים, עד כדי כך שהוא מסוגל להפוך את כל החיים שלו מחדש. ואם הוא לא, כי הוא גאוותן, הספר הכוזרי לא בשבילך. מעניין, אה? מעניין. לכן חשוב שזה יהיה מלך. אף אחד לא יכול להגיד, אני הגעתי אל האמת, אני יודע את האמת, אני כבר חי את האמת 50 שנה, לא יכול לשנות. חביבים, המלך הכוזרי שינה, ולא הוא, אלא לפי האגדה הוא וכל עמו, אז אפשר לשנות. לכן ספר הכוזרי זה הספר של מי שפתוח למהפכה רוחנית. גם אם הוא נמצא בעמדה כזאת, שאין לו שום סיבה כלפי חוץ לעשות המהפכה הזאת. אבל מי שחושב שהחיים שלו מלאים, שלמים, יציבים, מוחלטים, אין בהם שום חוסר, והוא לא מוכן להיפתח למהפך, ספר הכוזרי לא בשבילו. יכול לצאת מהשיעור הזה.
לכל ספר ככה.
או שכמה שלא, דיברנו על הייחודיות של ספר הכוזרי ביום ראשון. הרב קוק קבע שיעור ראשון בישיבת מרכז הרב, שיעור בספר הכוזרי, הסברנו לו. לא נחזור על עצמנו. אתה צודק שבאופן עקרוני זה אמור להיות בכל ספר ככה, אבל ספר הכוזרי, שהוא עיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו וכל מה שהסברנו פה, הספר הזה חייב להיות ספר שמיועד למלכים, ולא מיועד לפושעים, הוא מיועד לאנשים שפלים, הוא מיועד למלכים. ברור או לא? זה חשוב מאוד. ההערה הזאת משום מה לא מדגישים אותה, אני לא יודע למה.
לא
מדגישים את הירח. מה?
לא
מדגישים את הירח. לכן פה מדובר על מלך. מלך זה מסופר שם, נשנה אליו חלום אחד פעמים רבות. למה חשוב לרבי יהודה הלוי לפתוח את הספר הזה בחלום? חלום הוא תוצאה של איזה כוח בנפש האדם? דמיון. מהו הכוח החזק ביותר על פי האדם, לפי הבנתו השטחית הראשונית? שכל. כשהשכל עובד, איך הוא מגיב לדמיון?
בביטול,
מסלק אותו, מוחק אותו. מי אתה דמיון? תעוף מפה. מי שלא מסוגל להבין שיש בנפש האנושית כוח שהוא למעלה מהשכל וההיגיון, מי שהיה בשיעור בעניין אמונה, מי שלא מסוגל להבין, המשפט הזה למי שהיה בשיעור בשנה שעברה, מי שלא מסוגל להבין שמעבר לסימנים יש תביעות עין, ספר הכוזרי לא בשבילו. ולכן מי שמחפש הוכחות על מציאות השם והשגחתו וכו', כלומר הוכחות שכליות, הוא לא על הציר של ספר הכוזרי. ספר הכוזרי הוא ספר של תביעת עין, הוא לא ספר של שכל, של סימנים. הוא לא ספר, הייתי אומר, של הסימן היותר סימני שהוא הספר. זה ספר אחר. ולכן הרבה אנשים, קל וחומר מלאכים, היו חולמים חלום. ואפילו אם החלום הזה היה חוזר עליהם הרבה פעמים, והם היו מבטלים את החלום הזה במחי יד, והיו אומרים, החלום הזה לא מעניין אותנו, א', אנחנו מלאכים, ב', אנחנו שכלים. ספר הכוזרי מיועד למי שהוא פתוח כמלך, אפילו כמלך, ולמי שמבין שכוח הדמיון שיש בנפש האנושית הוא הרבה למעלה מהשכל האנושי, ודווקא בגלל שהוא למעלה הוא גם מאוד מסוכן.
נשמע...
כי המרחק בין חזה להזה, בין חיזיון להזיה, הוא קצר מאוד. ולכן אנחנו צריכים להיפתח מעבר להיגיון. ולכן למשל, ספר ההגנה על הדת המושפלת, ספר הכוזרי הוא הספר שיפתח אותנו להבין מי הוא עם ישראל לציר ההיסטוריה, גם כשבמציאות של הכותרות של העיתונים אתה רואה דברים הפוכים לחלוטין. אתה מדמיין את מי שאתה, גם אם השכל וההיגיון משתקפים על פי המציאות, מראים לך ההפך הגמור.
רגע, הרב, הספר הזה ממש לא מדובר בסכלתנות, תפיסה סכלתנית?
הספר הזה, הייתי אומר, הוא שכל דמיוני. או כמו שהגדרנו בשם הרב סוקרמן, זוהר בנגלה.
זה יותר המהות ולא המציאות.
זוהר בנגלה. זוהר בנגלה זה אומר, המהויות האלוהיות המסוגלות להתקבל דרך השכל, אבל הן לא שכל.
זה המהויות.
תביעות העין, יכולה להתגלות דרך סימנים, אבל היא לא סימנים.
אתה אומר,
תביעות העין.
אני מפשיט את זה. המהות, זה המהות.
אין לי יותר להגיד.
זה המהות. אפשר להגיד זה המהות? פשוט זה המהות?
ספר הכוזרי זה הספר שעוסק במהויות שהן למעלה מהשכל. שההתבררות תעבור דרך השכל. למשל, לכן, למשל...
יש מהות שהיא לא עובדת דרך השכל?
רגע. לכן, תסתכלו שנייה למשל, מאמר ראשון, פסקה סמך זין, עמוד כפה לבואתה שלנו.
סמך זין.
אמצע השורה הראשונה, חלילה לאל, מיות דבר התורה, המהות, הנשמה, סותר עדות דבר הנראה עין בעין חוש, או דבר שהוכח במופת שכלי. כלומר, התורה לעולם לא תסתור את החושים ואת ההיגיון. זה לא אומר שהתורה שווה חושים פלוס היגיון. זה לא. התורה לא תסתור את החושים וההיגיון, אבל התורה היא הרבה למעלה מהחושים וההיגיון. בסדר? לכן ספר הכוזרי הוא הספר של המוכנים לחלום. של המלכים המוכנים לחלום.
מה זה לחלום?
לצאת מגבולות הגזרה של ההיגיון. של הספר. בספר הכוזרי לא תמצא 10 הוכחות שאלוהים ברא את העולם. התאמה בין תורה למדע. לא תמצא. וגם אם תגיד לי שבמאמר רביעי וחמישי יש כמה הוכחות, שנגיע לשם ונתווכח על זה.
אוקיי, אין לי בעיה. אני עכשיו, אני שואל, מה זאת אומרת? כשאתה אומר לחלום, מה הכוונה? מה זה לחלום?
לצאת מההיגיון.
מה זה לצאת מההיגיון? האדם צריך להיות הגיוני.
צריך להיות גם הגיוני.
מה, אבל גם לא הגיוני?
תגיד לי, למה אתה פה? לא פה בשיעור, למה אתה במכון מאיר? למה אתה בגיל שלך, בשלב החיים שלך, נמצא פה כרגע?
כי...
זה הגיוני? יש בזה צדדי היגיון.
יש בזה צדדי היגיוני.
כי אני רוצה לקבל משמעות לכל החיים שלי.
יש בזה גם צדדים.
יש בזה צדדים שהם ממש לא הגיוניים.
תלוי בעיני מי.
תלוי בעיני מי. אז בעיניי...
יפה, לכן היגיון זה דבר מוגבל. היגיון זה דבר שאחד יגיד היגיון א', שני יגיד היגיון ב'.
היגיון, לא גיקה הכוונה.
אתה תגיד, שיא האחריות ההגיונית שלי זה ללמוד משמעות החיים. חבר שלהגיד, שיא ההיגיון שלך, או אי האחריות שלך, זה לא ללכת להקים משפחה ולהתפרנס בכבוד.
כל מה שאומרים בחוץ.
ברור.
אני שואל אם היגיון הכוונה לוגיקה, זאת אומרת, משהו שהוא מבנה...
אתה רוצה להגיד, לוגיקה זה סעיף אחד של ההיגיון. לכן הפתיחה של ספר הכוזרי היא פתיחה יסודית מאוד. ספר החלום. דרך אגב, אנחנו נראה מאוד מעניין שכשנגיע למוסלמי ולסיבה שכוזרי דוחה את המוסלמי, זה יפתיע אותנו. הסיבה שהכוזרי ידחה את הפילוסוף, זה גם יפתיע אותנו. הפילוסוף, מה עניינו? שכל, פילוסוף. פילוסוף אוהב חוכמה. יפה. שחר, רק שחר עונה לי עכשיו. אם הכוזרי דחה את הפילוסוף, מה אתה מצפה? למה הוא דחה אותו? כי מה?
כי הוא לא סיפק
אותו מבחינת מה? שכל. כלומר, הפילוסוף הביא 18 הוכחות שכליות לשיטתו, והכוזרי הפריך את 18 ההוכחות האלה. נכון? זה מה שהיית חושב. יפה. זאת לא הסיבה שבגללה הפילוסוף נדחה. אתה רוצה לראות למה הוא נדחה? אתה רוצה לדלג, אני רואה, אה? רוצה לדלג. למה הפילוסוף נדחה? רגע, למה אנחנו ממציאים? בואו נקרא. למה להמציא? ב', אמר לו הכוזרי, פסקה ב', רואה אני דבריך נכוחים. מה שאמרת הגיוני לי. הגיוני לי. אבל אינם נאותים למה שאני מבקש. הנפש שלי נמצאת במקום אחר, היא מבקשת משהו אחר. כלומר, אני לא רוצה להגיד את המאוחר, כי אנחנו רוצים להעמיק בזה, אבל הפילוסוף נדחה על ידי הכוזרי לא בגלל בעיה שכלית, אלא בגלל, לא רוצה לקרוא את זה בעיה נפשית, כי זה נשמע לא טוב, כן? אבל בגלל אי הסכמה נפשית למה שהכוזרי אומר. רגע, אבל מה זה הנפש ביחס לשכל? זה לא רק הנפש, זה הנשמה. יש איזשהו ממד עמוק מאוד בנפש האדם, מבחינת חלום, שגם מכוחו האדם פועל. לפעמים אדם, סליחה על הדוגמה, אני מוריד אותנו מהקומות למטה. לפעמים בחור יוצא עם בחורה. יפה. תקופה לא קצרה. הרבה ספקות, הרבה קושיות וכו', בסוף הוא מחליט להיפרד. תשאל אותה, תגיד לי, למה נפרדת ממנה? הרבה פעמים הוא לא יודע לשים את האצבע בנקודה. אין לו מה להגדיר שכלית למה. הוא לא יודע להגיד למה. אלא יש איזו תחושה פנימית מאוד, עמוקה מאוד, כוללת מאוד, שהיא הרבה יותר מאשר הפרטים השכליים שלהם הוא היה מסוגל במרכאות לשים את האצבע, כי הוא לא מסוגל, איך הוא לא שם עליהם את האצבע? שבגלל הסיבה הזאת יש איזה עומק פנימי, אומר לו, זה לא זה. לא זה. זה נכון שבחיים שלנו יש ממד כזה?
כן.
אתה יכול להסביר לעצמך למה אין אדם למד אלא במקום שליבו חפץ, למה ליבך חפץ במכון מאיר, אתה יכול לשים אצבע שכלית? אולי, בפרטים. אתה יכול להגיד פרטים, כן, אבל סך הפרטים האלה זאת הסיבה האמיתית? לא.
זה זה ועוד הרבה
מיני. זה לא זה ועוד, זה לבוש של המהות הזאת. זה התלבשות, זה לא המהות. זאת ההתלבשות.
אז מה, בכל בחירה של
המהות? אני מצפה להבין את זה מהספר.
אומר אופיר, אם כן, בכל בחירה שלנו יש ממד של חלום.
מה זה חלום? שאיפה?
יש ממד של מהות אלוהית שהיא הרבה למעלה מן השכל.
שמה מניע אותה?
מה?
ומה מניע אותה?
דבר השם? שבאדם? המהות האלוהית, צלם אלוהי.
ואיך אני מגביר אותה? אני הרי לא
שואל. זאת שאלה טובה. איך אני חושף אותה ביחס לכלל ישראל? זה מאמר ראשון שני. איך אני חושף אותה ומעצים אותה ביחס לאדם הפרטי? זה תחילת מאמר שלישי. בדיוק.
בשני היבטים.
ראשון שני זה יותר כלל, שלישי יותר פרט. השאיפה השנה בעזרת השם זה, אם תהיה סייעתא דשמיא וסייעתא שלכם, זה לסיים ראשון שני וחלק שלישי. חצי שלישי. זאת המטרה. טוב, אפשר לחזור אלינו רגע. אני חוזר. אם כן, מלך זה מסופר שם, נשנה אליו חלום אחד פעמים רבות. עכשיו ידוע מה שחז"ל אמרו, שחלום אחד חלקי שישי מנבואה. זאת אומרת, שמצד אחד יש בחלום ממד נבואי, מי שהיה מקודם משהו 8 פרקים, אנחנו מבינים מה המשמעות עכשיו. מצד שני, זה בטל בשישי. אחד בשישי, מה זה בטל בשישי? כלומר, אני לא יכול לנהל חיים על פי דמיונות. אני צריך לנהל חיים על פי שכל. על פי היגיון, נכון? אבל מצד שני, יש בזה רובד של נבואה. עכשיו, כשהחלום חוזר כמה פעמים, אני רגע קופץ כאילו למקום אחר, יש גם נפקא מינה הלכתית לדבר הזה. למשל, אדם חלם חלום רע. אז אם הוא חלם אותו פעם אחת, יסלק. אם חלם כמה פעמים, וזה מטריד אותו, אז יש בזה כל מיני, יש תענית חלום, יש עטבת חלום, יש כל מיני ממדים הלכתיים, מה עושים דבר כזה? כלומר, יש חלומות שאדם חולם שהוא בכלל לא זוכר אותם. יש חלומות שהוא חולם והוא זוכר אותם וזה לא עושה לו כלום. יש חלומות שאדם חולם שמטלטלים אותו, שמזעזעים אותו. יש גמרא מסכת ברכות, כמעט שני דפים על סוגיית החלומות. אוי ואבוי להסתכל שם ולהתחיל להיות כמו חלומות. זה לא. אבל חלום זה דבר רציני מאוד. דרך אגב, האותיות של המילה חלום זה החלמה. למה אדם מחלים כשהוא חולם? נו, מה התשובה? למה כתוב בגמרא שאם אדם, גם דף יומי לא מזמן, שאם אדם שבוע שלם לא חולם, אז זה סימן לא טוב לו.
שם אולי הרצונות שלו?
כי אדם שלא מסוגל, החלום זה כוח המדמה, הדמיון. החלום, הדמיון, מוציא אותך מגבולות הגזרה של המציאות, שנשפטים בדרך כלל על פי ההיגיון והשכל. ולכן אדם שהוא כבול במציאות, הוא כבול בהיגיון, הוא לא מסוגל להשתחרר למעלה מזה, הוא אדם חולם. מה שאני אומר עכשיו זה מדעי. אדם לא חולם, הוא אדם לא מחלים. הוא אדם חולה.
בגלל זה באור שפינוזה מת בגיל...
אני לא מבין בשפינוזה. לא, מה אכפת לשפינוזה עכשיו? איך הגענו לשפינוזה? לא רוצה להבין.
הוא לא חלם.
אתה צודק. עם ישראל הוא עם חולם. היינו כחולמים. כן. יש בנו ממד של חלום, ואצלנו החלום הוא מציאות. כחולמים. לכן סוגיית החלום היא סוגיה מאוד מאוד חשובה. היא גם סוגיה מאוד מאוד, מאוד מסוכנת. כאן מדובר על אדם רציני ביותר. א' הוא מלך, אין לו מה להפסיד. או הייתי אומר, יש לו הרבה מה להפסיד. כן? ב' הוא חולם, והוא מתייחס ברצינות רבה לחלום הזה. מדובר על אדם איכותי ביותר, שלמרות מעמדו כמלך, ולמרות הנטייה לזלזל בכוח המדמה, האדם הזה מתייחס ברצינות רבה, עד כדי כך שהוא מסוגל לעשות מהפכה לחיים שלו. ובסוף הוא עושה את המהפכה. מלך זה מסופר שם, ישנה אליו חלום אחד פעמים רבות. יש הרבה מה לדבר על החלום. סוגיית החלום היא סוגיה חשובה ביותר. בחלומו, אני רוצה אולי להגיד עוד משפט אחד שאני מרגיש שחסר פה משהו. יש הרבה מה לדבר על החלום. אני רוצה להגיד עוד משפט אחד על כוח המדמה. יש שני סוגי דמיונות. יש הרבה יותר משנה, אבל יש שני סוגים עיקריים. יש דמיון תחתון ויש דמיון עליון. הדמיון התחתון זה אותו הדמיון שמתפרץ מהנפש הבהמית של האדם, שנקרא לו במילה אחת פרויד. זאת אומרת, יש איזה שהם מהווים כמוסים מהנפש הבהמית של האדם, שבגלל היגיון מציאות הוא לא יכול לממש אותם במציאות, ואז זה משפריץ אצלו, מתפרץ אצלו בחלום. לא על החלום הזה, על הדמיון הזה אנחנו מדברים. זה דמיון תחתון, זה דמיון של נפש בהמית. אנחנו להבדיל אלף אלפי הבדלות מדברים על דמיון מסוג אחר לגמרי. יש פסקאות רבות מאוד באורות הקודש של הסוגיות האלה. אנחנו מדברים על דמיון עליון, על הדמיון של דבר השם. אחרי כמו שהגמרא אומרת שם בברכות, שאדם שחולם אז או שהוא ראה שדים או שהוא ראה מלאכים. זה תלוי באיזה מדרגה הוא נמצא, באיזה מדרגה הוא חי, זה תלוי מאיזה מקום הוא הולך לישון. באיזה מקום הוא יוצא לדמיון?
באופן טבעי, באיזה
מקום? אתה חולם, אני חולם לפי מדרגתי. אז אם אני נפש בהמית, זה מה שמתפרץ. אם אני נפש אלוהית, זה מה שמתפרץ. אבל עוד פעם, אני מרגיש שאנחנו נוגעים פה בסוגיות אדירות בציפורניים, זה לא רציני. רק רציתי להגיד שהחלום שעליו מדובר פה, הוא לא החלום, מה שקוראים היום חלום, זה פרויד. זה נפש בהמית. אנחנו נראה עכשיו על החלום הנבואי, על החלום האלוהי. אז כאן למשל, דיברו איתו בחלום, ואמרו לו, כוונתך רצויה, מה עשך לא רצו? תחשבו רגע, איזה זעזוע. אדם מנהל חיים, דתיים, יגיד הכוזרי עוד מעט בפתיחה, שהמלך היה זהיר מאוד במצוות דת הכוזרי. לא, לא מדובר על איזה אדם קטן. מדובר על מלך, מדובר על כוח המדמה, מדובר על ענווה, מדובר על פתיחות, מדובר על אדם שהוא דבק בדתו. הוא דבק בדתו, והמלך היה זהיר מאוד במצוות דת הכוזרים. מדובר על אדם רציני ביותר. ואדם כזה עושה מהפכה. זה פלא פלאות. פלא פלאות. כן, לכן רק אני רוצה ש... רק עוד משפט אחד. החלום שעליו מדובר פה, אני רק עוד חצי משפט, בחלומו, והנה מלאך מדבר. זה לא השד מדבר, זה המלאך מדבר. כלומר, אולי עוד הערה צריך להעיר כאן. אם המלך הזה זכה שמלאך מדבר אליו, אני יודע איך על מלך גוי, מה מדבר אצלו? הנפש הבאמית שלו מדברת איתו. המלך הזה, מי שמדבר איתו זה מלאך. דובר על אדם רציני ביותר. אני עוד פעם, אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת, כי אני מרגיש שאני לא מסכים להדגיש אותה. ספר הכוזרי מיועד לאנשים רציניים. איך כתוב? דרושה רצינות. דרושה רצינות. מי שאין לו ממד רציני של מלכות, של התפתחות לכוח המדמה, של ענווה, של מוכנות לעשות מהפכה של חיים, של מלאכים מדברים איתך בחלום, שאתה מזדעזע מהחלום ואתה יוצא לבירור דרך חדשה, מי שאין לו את כל העוצמות האלה, ספר הכוזרי לא בשביל. חבר'ה, אני אומר באמת, אני אומר ברמה המעשית עכשיו, באהבה ובאמונה, מי שאין לו עמדה נפשית לעשות מהפך פנימי, ספר הכוזרי לא בשבילו. שיחזור למבחן בגרות, יכתוב איזה תשובות לבגרות, יקבל 100. כאן מדובר על אנשים רציניים. כן, שחר, רציתי להגיד משהו. מי התחיל להגיד משהו?
לגבי העניין של החלום, אפילו שזה קצת סותר מהכוזרי. נכון, אמרנו שנה שעברה לנו את הסדרה על ה... זה לא אני, זה...
השד.
השד שלי. שאותו דבר אפשר להגיד גם על החלום לא טוב אצל האדם? שזה לא אני חולם
כן
על הדברים
ולא,
האלה, זה
השני כן דבר ולא, שלי. כן ולא, כן, כי אתה צודק, לא כי אתה לא צודק, למה אתה לא צודק? כי אם אתה תראה את הגמרא מסכת ברכות, אתה תראה דברים הפוכים לחלוטין. שככל שאדם חולם חלומות יותר מזעזעים, לפחוס, יש שם סודות יותר עמוקים. הבא על אמו בחלום. אדם שרואה בחלום שהוא שוכב עם אמא שלו. נו, מה אתה מצפה? מה תגיד עליו? הבא על אמו בחלום, מה הוא?
צריך
אשפוז. אשפוז דחוף. מה הגמרא אומרת עליו? מה? חד משלום. יצפה לחוכמה. יצפה לחוכמה? אתה חושב? תביא לי רגע מה הבחור.
זה אמו או אחותו?
אחותו. אמור לחוכמה אחותי את. אבל שם כתוב הבא על אמו, אני חושב.
שמעתי את המשפט.
הבא על אמו.
איפה ההיגיון בזה?
לכן אמרתי שכן ולא. שכן ולא. שצריך להבין מה זה.
זה גם זה פירוש חלום.
חלום יש מלא.
הנה, אני קורא. נקרא כמה דברים. הבא על אחותו בחלום, סליחה. הבא על אחותו בחלום, יצפה לחוכמה. שנאמר, אמור לחוכמה אחותי את. הבא על אשת איש בחלום. אל תציץ. מה הייתי מצפה יהיה המשך?
גם טוב.
הבעל אשת איש בחלום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. ואני מילה, רגע, יש לי הסתייגות. ואני מילה, דה לא ידע לה ולא ירר בה מאורתה. דווקא מילה שהוא לא מכיר, זה בזה בזה שהוא לא מכיר את האישה הזאת בכלל, לא ירר בה אף פעם. וזה לא בא מהנפש הבאמית שהוא חשב עליה כשראה אותה. ועכשיו דיפרת אצלו בחלום. טוב, יש פה הרבה דברים, הנראים, כמובן.
הוא כן מכיר.
מה? בסדר, אוקיי. אנחנו לא הולכים לפתוח עכשיו את הסוגיות האלה.
מי שאין לו אחת?
הרואה תרנגול בחלום יצפה לבן זכר. תרנגולים יצפה לבנים זכרים. תרנגולת יצפה לתרביצה נאה. הרואה ביצים בחלום תלויה בקשתו. השתברו נעשית בקשתו. שומעים? הרואה ביצים, הבקשה תלויה, לא בטוח שהיא תתממש. נשברו הביצים, מה הייתי אומר?
לא, לא, לא ילך.
ההפך הוא הנכון. ההפך הנכון. לכן אמרנו, לא לומדים את זה כפשוט. דרך אגב, פגשתי אנשים שניסו להיות פותרי חלומות על פי הגמרא מסכת ברכות. הגיעו לאן שהגיעו. בואו נמשיך. מלך זה מסופר שם, נשנה אליו חלום אחד פעמים רבות. עכשיו, אם הדבר הוא חוזר פעמים רבות, זאת אומרת, לא פעם אחת ולא פעם, אלא פעמים. זה אומר שאם מדובר על אדם גדול, זה אומר שהקדוש ברוך הוא מדבר איתך. הקדוש ברוך הוא חפץ לדבר איתך. אתה מעניין את ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא, אפשר לומר, דופק לך על הלב הרוחני שלך הרבה פעמים, כי אתה מעניין אותו, כי אכפת לו ממך, כי כנראה יש לך איזשהו תפקיד שאתה לא ממשת אותך. לכן הפעמים הרבות האלה זה מראה עד כמה הקדוש ברוך הוא מתייחס לאדם הזה ברצינות.
הרב אין דעה שאומרת שכל הספר
הכוזרי
זה חלום בעצמו של רבי
יהודה הלוי? מה אכפת לי? זה מה שאמרתי, והמשכילים יבין. רגע, יש לי שאלה.
סתם.
לא, 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 אתה מתחכם. אם אתה אומר שיש כאלה שאומרים שזה חלום, אז עמיחי רוצה לקחת אותנו למיסטיקה. דהיינו, ספר הכוזרי זה רוח הקודם. זה נבואה. רגע. חכמים בגמרא מסרת בבטרה אמרו. חכמים בגמרא מסרת בבטרה אמרו. שמאז שפסקה, הזכרנו אתמול בלילה בשיעור, שמאז שפסקה הנבואה היא עברה לשני צירים, או ציר השוטים והתינוקות, או ציר החכמים. לכן אם אנחנו רוצים לפרוש את הנבואה היום, איפה נפרוש אותה? אצל החכמים. לכן רבי יהודה הלוי היה אדם חכם. חכם תורני, לא חכם אנושי. יפה. אז מה אכפת לכם אם זה היה בחלום, או בדמיון, או ברוח הקודש? זה היה בחוכמה. רבי יהודה הלוי ישב בבית המדרש, כתב ספר הכוזרי. מה, זה פחות מרוח הקודש? לא. הנבואה עוברת לציר, דרך ציר החוכמה, הבעיה. וכמו שאמרנו פעם, דבר מזעזע, שלפני כמה שנים, דיברנו על זה פעם, דיבר איזה דג אחד באיזה דגייה באיזה ארצות הברית, ואמר שהמשיח עוד מעט מגיע. סיפור אמיתי.
דג?
דג. כן, לפני 10 שנים.
דג מדבר או?
דג פתח את הפה ואמר, אוטוטו משיח. סגר את הפה. אחר כך. ראיתם איך עמיחי הגיב? דק מדבר? אחר כך בכל מיני תדרים ברדיו, אז דנו בזה חודשים ארוכים, דק מדבר, אמר שהמשיח בדרך, זה סימן שהמשיח בדרך. איזה ביזיון, דרך אגב, הדג הזה הוא קרוב משפחה שלי, כי הוא היה בדגייה של איזה קרוב רחוק כשם בארצות הברית. איזה ביזיון. כשהחפץ חיים פתח את הפה אמר אותו משיח בא, זה פחות מהדג. כשהרב פוק פתח את הפה אמר משיח בדרך, זה פחות מהדג. שכל גדולי עולם אמרו משיח בדרך, זה פחות מהדג. מה, אנחנו זקוקים לאיזה דג? נורא! נורא! איפה התורה מופיעה? אצל הדגים או אצל חכמים בבית המדרש? אצל רבותינו! אז אנחנו זקוקים לאיזה דג?
הם לא אשמים האנשים האלה, הם מושפעים מיציאת מצרים, אמרו להם ניסים, נפלאות.
אז הרב מסביר בעין היה למה אנחנו צריכים לפעמים שדגים ידברו. הרב מסביר את זה. בסדר. זה לא דווקא דג, למה אנחנו צריכים ניסים ששוברים את הטבע? הרב מסביר את זה בכמה מקומות. טוב, בואו נתקדם.
דווקא מאוד הגיוני.
מה הגיוני? שאנשים מתלהבים מדגים.
שאנשים מתלהבים ניסים, דברים שיוצאים מהטבע.
אנשים מתלהבים מדגים.
רבותיי, סוגיית נס וטבע, סוגיה אדירה, לא נפתח אותה. עכשיו תרצו אחרי זה, מקורות רבים, אפשר להפנות, זה בסדר. מלך זה מסופר שם משנה עליו חלום אחד פעמים רבות. אם כן, מלך, חלום, דמיון, הרבה פעמים, אתה מעניין את אלוהים, יש לך תפקיד בעולם. בחלומו. והנה מלאך מדבר אליו ואומר לו. עכשיו, יש כל מיני סוגים של חלומות. יש אדם חולם על דברים צדדיים של חיים. למשל, אדם חולם על כוס מים. בסדר, כוס מים יפה. יש אחד חולם על כוס קפה. בסדר. יש מדרגות מדרגות בחלומות. יש, פה מדובר על חלום שהוא חלום שמסמן מהפכה של חיים. כוונתך רצויה, אבל מעשיך אינם רצויים. עכשיו אני רוצה להסביר רגע, אני רוצה לקרוא לכמה משפטים. והנה מלאך מדבר אליו ואומר לו, כוונתך רצויה בעיני האלוה, אבל מעשך אינו רצוי. והמלך היה זהיר מאוד במצוות דת הכוזרים, עד שהוא עצמו היה משמש בהיכל אשר להם, ומקריב קורבנות בלב שלם. המילים לב שלם פה הן חשובות מאוד. זאת אומרת, המלך הזה, המלך הכוזרי הזה, היה אדם, קודם כל אדם דתי מאוד, קוראים לזה היום אדוק, אדם אדוק ברמה המעשית, מקיים במחאות מצוות קלה כבחמורה, ובית הוא היה עושה את זה בלב שלם, בכוונה, בהזדהות, באמונה. עכשיו תחשבו רגע, מה אומרים לו בחלום? לא, תשמע, מעשך רצוי, זה שאתה עובד את האלוה, יפה, צריך לעבוד את האלוה. אבל, סליחה, עוד פעם, לא אמרתי נכון, סליחה. זה שכוונתך לעבוד את האלוה, חשוב מאוד, הכל הולך אחר הכוונה, מצוות צריכות כוונה. אבל התרגום המעשי, הדרך הפרקטית הממשית שאתה בוחר דרכה לעבוד את האלוה, זאת לא הדרך. תחשבו עכשיו רגע, בואו רגע נצייר, אני לא יודע גילאים, אבל נגיד, שהמלך הזה היה בן 50, בסדר? מה שעמד על דעתו היה בן 20. האדם הזה נגיד 30 שנה הוא מלך, הוא זהיר מאוד מצד את הכוזרי, הוא כוונה בלב שלה וכו'. פתאום מפמפמים לו בחלום, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, מפמפמים לו, כוונתך רצויה, מעשך אינו רצוי, כוונתך רצויה, מעשך. אז הכוונה רצויה, התקרבות אל השם, להיות כלי להופעת השם, בסדר, כוונתי רצויה. אבל המעשה שאני עושה בלב שלם, הוא לא רצוי. זה משבר נוראי.
כל אחד חושב
זה משבר, כמו שאמרנו בהתחלה, זה משבר שהוא מהפך של חיים. כי האדם הזה יודע שהכוונה אולי כאן חסרה עוד חוליה, עוד משפט אחד חסר כאן. אנחנו באנו לעולם לא רק בשביל כוונות טובות ולא רק בשביל מעשים טובים. באנו לעולם לחבר כוונה למעשה. כלומר, לקחת את השורש הרוחני שמתבטא יותר במחשבה וברצון, שזה כוונה, ולבטא אותו בפרקטיקה מעשית, בפעולה, במעשה. בשביל זה באנו לעולם. לא באנו לעולם רק לתקן מחשבות ורצונות, והמעשים משתוללים. ולא באנו לעולם רק לתקן מעשים והמחשבות ורצונות בכלל במקומות אחרים. באנו לעולם לחבר בין מחשבה, רצון ומעשה, נעשה ונשמע, בשביל זה באנו לעולם. ופתאום הוא לא תשמע. התמצית של האדם שמתבטאת במחשבה, רצון ומעשה, אצלך יש פה איזו הפרה של היחס. זה חורבן. זה חורבן. הוא מתייחס לזה ברצינות. היה לו מאוד נוח לדחות את זה ולהגיד, אה, שטויות, חלומה. היי, אני מלך. לכן, אני כל הזמן, כשאני קורא את הפתיחה הזאת, אני מנסה להיכנס למקום של המלך הכוזרי ולחשוב, נגיד אחרי 10 פעמים שבאו אליו בחלום, המלך אליו בחלום, איך עבר עליו היום הזה? זה פשוט שבירה של כל החיים שלו. זה נורא. עכשיו, מי מאיתנו מוכן שהחיים שלו ישברו לרסיסים בצורה כזאת? בפרט שהוא בעל מעמד ואין לו שום סיבה להפסיד את מה שיש. והנה האדם הזה יוצא למסע. יוצא למסע. איזה גודל, איזה גדלות. איזה גדלות. דרך אגב, אני חושב שאולי אפשר להסביר עוד איזה הסבר, זה פיקנטריה עכשיו, אולי זה גם נכון. הרי הייתי מצפה שספר הכוזרי ייקרא כמו שהוא נכתב אולי. ספר ההגנה על הדת המושפלת, הגנה והמופת על הדת המושפלת. או אני יודע מה, ספר האמונה של רבי יהודה הלוי, או משהו כיוון הזה. הכוזרי? קצת בושה לקרוא לספר הזה על שם איזה גוי, ששייך לאיזה אומה. מי זה בכלל האומה הזאת? מילא היו אומרים, זה מצרי, זה אימפריה. מי זה הכוזרי הזה?
גם השם השני הוא לא עושה.
הוא בא על אדם רציני ביותר. חבר'ה, כל ההקדמות שאנחנו היום מקדימים הן הקדמות מאוד חשובות. כי זה הציר שעליו אנחנו ננוע בספר כוזרי. בלי ההקדמות האלה אנחנו לא ננוע נכון. אין מעמדות, היפתחות לכוחות מעל השכל, מוכנות לעבור מהפכות. בלי זה אין על מה לדבר.
הוכחות בספר הם צריכים להיות?
אני אמרתי עד היום את המילה הוכחה. שמעת ממני את המילה הוכחה? יפה. אז מה אתה שואל אותי? האם נפגוש הוכחות בספר כוזרי? אני לא יודע למה אתה קורא הוכחה. אנחנו לא נפגוש סימנים, אנחנו נפגוש תביעת עין. אנחנו לא נפגוש סימנים, אנחנו נפגוש תביעת עין.
לא הבנתי הרב את העניין עם התביעת עין.
כי לא היית בבניין אמונה.
נכון.
יש סוגיה במסכת.
בסדר, אנחנו נברר את זה, אנחנו בהתחלה. אנחנו בפתיחה. עוד פעם. והנה מלאך מדבר אליו ואומר לו, כוונתך רצויה, אנחנו מסיימים עוד 2 דקות. כוונתך רצויה בעיני האלוה, אבל מעשך אינו רצוי. והמלך היה זהיר מאוד במצוות דת הכוזרים, עד שהוא עצמו היה משמש בהיכל אשר להם, ומקריב קורבנות בלב שלם. הייתי אומר, הוא היה הכהן הגדול של אותה דת, ופעל את פעולות הדת האלה בלב שלם, בהזדהות מוחלטת, במשך שנים רבות, ועל מעמד עליון. אולם אם כל אשר הוסיף לשמור את המצוות ההן, תראו איזה דבקות, כלומר איזה רצינות של אדם ממשיך לשמור את המצוות האלה. היה המלאך נראה אליו לילה לילה ואומר לו, כוונתך רצויה, אבל מעשך אינו רצוי. אם כן, צורת האדם היא כוונה המתגלה במעשה, עולם פנימי המתגלה בעולם חיצוני, מחשבה ורצון המתגלה בפעולה, ואצלך יש בלבול בסדר, בלבול ביחד. אין אצלך שלמות צורה. אין אצלך מחשבה, רצון, מעשה. והייתי אומר, זה משבר למהות של האדם, לתפקיד שלו. זה לא עוד איזה משפט, כוונתך רצויה, מעשך אינו רצוי. זה משבר טוטלי, זה שבירה לגמרי. כי הרי אנחנו בעולם הזה, אולי צריך להדגיש עוד משהו, אבל אנחנו בעולם הזה. אז נכון שבשורש הרוחני זה מחשבה ורצון, אבל בעולם הזה צריך לעשות פעולות. פעולות נכונות, שמבטאות באופן מדויק את המחשבה והרצון. דבר זה גרם לו למלך הכוזרי לדרוש ולחקור בדבר האמונות והדעות. בסוף דבר התייעד הוא ועם רב מן הכוזרים איתו בפתיחת מאמר שני, בין אם היה, בין אם לא היה, לא מעניין אותנו בכלל. והנה רבות מטענות החבר, אם הגענו לפה אפשר לגמור את הפתיחה פחות או יותר, והנה רבות מטענות החבר היו לי לקורת, אומר רבי הלוי, היו לי קורת רוח ביותם מסכימות עם דעתי, טוב, הכל היה או לא היה, כמשל או כנמשל. ואומר, ראוי הדבר כי יכתוב את הטענות ההן כאשר נתגלגלו, אם כן גם המבנה של הספר הכוזרי, כמו שאמרנו קודם, הוא חשוב, והמשכילים יבינו שהעיקר זה לא הטענות, אם היו או לא היו, אלא העיקרון. מספרים כי אם שנגלה לו למלך הכוזרים בחלום, כי כוונתו רצויה בעיני האלוה, אך מעשה הוא לא רצוי, ואף נצטווה בחלומו זה לבקש את המעשה הרצוי בעיני האלוה, והוא התייחס לרצינות, פנה בראשונה אל פילוסוף אחד, וישאלהו לאמנתו. למי הוא פונה ראשון? ברור. אדם נמצא בספק, ודאי בספק על מהות החיים, או על מהות האדם, הבירור, הציר הראשון שבתוכו הוא ינוע, זה השכל. שבטעות הוא יכול לחשוב שהשכל הזה קוראים לו הוכחה.
לא צריך לבנות לו איזה פסיכולוג או משהו.
למה פסיכולוג? הוא אדם תקין לגמרי.
זה חלום, מה הקשר? אין לי חלום, אני הולך לפיזיקאי עכשיו, מה זה קשור?
הפוך, אלוהים מדבר איתי, אז אני הולך למקום שדרכו אלוהים מתגלה בעולם. או לציר שדרכו אלוהים מתגלה בעולם, אלוהים מתגלה בעולם, ציר ראשון ככה הוא חושב כמו שכולנו חושבים. באת למכון מיר, מה הדבר שאתה עושה? שותה מים, אחר כך מה אתה עושה?
לומד.
אתה לומד, שכל, חוכמה. עכשיו כמובן שהתורה זה לא שכל. השכל הזה יתחיל לחלחל בתוכנו, בתוכך, עד שהוא יהפך לחיים. בסדר? דרך אגב, זה מאוד מעניין. תסתכלו רגע,
פילוסוף זה מוגדר כאיש רוח.
רק רגע, רק פילוסוף זה אוהב חוכמה, פילוסוף.
אבל אז זה נהיה מוגדר כאיש רוח, זה לא...
לא, אוהב חוכמה. גם הפילוסוף יודע שהוא רק אוהב את החוכמה. הוא לא נקרא חכם, כי יודע שלחוכמה אין סוף. הוא אוהב להחכים, אוהב חוכמה. אבל אני רוצה רק להדיד כאן עוד איזה מילה אחת שהדגשנו אותה. פנה בראשונה אל פילוסוף אחד וישלהו לאמנתו. וכן, מה הוא מחפש עכשיו? אמונה. כשהוא פונה אחר כך אל הנוצרי, תראו מה כתוב בעמוד A, אז קרא לאחד מחכמי הנוצרים וישלהו לתורתו ולמעשהו. אם תורה זה מקביל יחסית לאמונה, פתאום פה נכנס עוד רובד, מעשהו. אחר כך תלכו למוסלמי, אז קרא הכוזרי עמוד ז' לחכם מחכמי האסלאם וישלהו לתורתו ולמעשהו. זאת אומרת, מה אמרו לכוזרי בחלום? איפה הבעיה שלך נמצאת? במעשה. אם כן, מה הוא צריך לחפש? מעשה רצוי. למי הוא הולך בהתחלה? לשכל, לפילוסוף. מה הוא מחפש אצלו? לא את המעשה. את האמונה. אחרי המשבר שהוא יפגוש אצל הפילוסוף, ולכן המקום שאמרנו בהתחלה, הדחייה שהוא ידחה את הפילוסוף היא לא שכלית, אלא היא באה במקום אחר, הוא יבין שיש פה רובד אחר יותר עמוק, ואז תופיע המילה מעשהו. גם אצל הנוצרי וגם אצל המוסלמי. ואחר כך אצל היהודי.
זאת אומרת, אצל הפילוסוף אפילו לא חיפש את הדבר הנכון.
נכון, יפה. אחר כך, אז שלח לקרוא לאחד החכמים היהודיים, וישלהו לאמונתו. רגע, ויש משפט לפני כן. רואה אני כי אכן אני שואל כי הם את היהודים, שהם שארית בני ישראל. רואה אני כי הם ההוכחה לדבר, כי אכן יש לאלוה תורה בארץ. יפה.
אז מה יש תורה שהיא לא בארץ?
פילוסופיה. אמונתו. טוב.
עכשיו זה מענה במשמעות אחרת.
התקדמנו לא רע היום. סיימנו את הפתיחה. מחר אין לנו שיעור באופן קבוע ביום רביעי, יום חמישי, רבע לחמש. עכשיו רגע, רק שנייה אחת, לפני כן. כשאנחנו נלמד את הפילוסוף, את הנוצרי ואת המוסלמי, אנחנו נעשה דבר שאנחנו לא מחויבים לעשות אותו. אבל כדי שלא נשתעמם יותר על המידה, וכדי שנפיק גם איזושהי תועלת מעבר להכרת השיטות האחרות, אנחנו ננסה ליצור איזושהי טבלה, אולי לא כתובה אלא בעל פה, מהם עיקרי האמונה של הפילוסוף הנוצרי והמוסלמי, ומה, האם, איך אנחנו, איך היהדות מתייחסת לאותם עיקרי אמונה. למשל, עיקר האמונה הראשון לפי הפילוסוף, האלוה. אם כן, לפי הפילוסוף יש אלוהים או לא? יפה, לפי היהדות יש אלוהים. וזה אנחנו מסכימים איתם. וכו'. בסדר? תזכו וימצאו. שר כוח.